בוקר טוב וברוכים הבאים לפודקאסט הגדול הכתום. אני אור עמית, אני יודע שציוויתם לשמוע פה את דרור עכשיו, אבל דרור נאלץ להיעדר סיבות אישיות. השמועות אומרות שמדובר בזה שאדריאן גריפין נמצא כרגע ביוון, אני לא יכול לאשר או להכחיש את זה. במקום נמצא איתי רועי ויינברג. בוקר טוב רועי.
אהלן, בוקר טוב, תענוג.
אני רציתי להתחיל למנות את המקומות שבהם אתה כותב, מקליט, מדבר על כדורסל, אבל נראה לי שאין לנו מספיק זמן לפרק.
כן, חבל, אתה מסתרוף לנו זמן. בגדול ערוץ הספורט ועוד מקומות.
ערוץ הספורט, The Sweep, כן. וכתב מוזיקה, לא פחות חשוב.
כן.
בואו נתחיל בסדר. מה היה רגע השבוע שלך?
משחק 4, מן הסתם רגע השבוע היה משם, לא היה כזה הרבה כדורסל בשבוע האחרון. היה קטע שמייקל פורטר ג'וניור פשוט לקח את הכדור, נכנס לסל והטביע. ונורא התלהבתי, כי אני חושב שזה משהו שהוא צריך לעשות איזה 4-5 פעמים במשחק במינימום. ובעיניי זה גם המפתח באיזושהי רבה להמשך של דנבר אחרי העונה הזאת, היא באמת מאלופה לשושלת.
של מה? של מייקל פורטר ג'וניור יוצר? מה?
שמייקל פורטר ג'וניור, אתה יודע, לא... כשהוא שיחק רוב הגמר זה הרגישו ה-2.08 הכי נמוך שראיתי ב-NBA, שהוא רק זורק שלשות וזה. הוא מספיק גדול בשביל באמת להיכנס לסל, בטח שהוא משחק small forward ומיתרון גובה על כמעט כל שומר שהוא מקבל. ברגע שהוא יכול גם לעשות דברים שלא רק לזרוק שלשות, למרות שהן נכנסות באחוז סבבה, זה משנה לגמרי את התקרה של הקבוצה הזאת לכמה שנים בעיניי. עוד שהוא שחקן 3-4 שם.
במשך רוב העונה הוא כן, כן היה יותר תוקף קלוזרט, עם בטח חותך יותר.
בהחלט.
הוא היה יחסית פסיבי, מהבחינה הזאת הוא חזר קצת אחורה, לשנתיים, שלוש אחורה, בשני משחקים הראשונים של הגמר. אבל בוא נראה. אני ציינתי בפרק הקודם שהוא סיים את כל אחד מהשלושה סיובים הראשונים עם 14 שלשות. כרגע הוא עומד על נדמה לי 3 שלשות, זה אומר שיש לו הרבה מה להשלים היום בלילה. לפני שאני אומר את רגע השבוע שלי, אתה מאמר שהסדרה נגמרת היום?
כן.
אוקיי, בסדר. זאת גם התחושה שלי, אבל קשה לי לאמר באמת נגד מיאמי כל כך הרבה. רגע השבוע שלי הוא דווקא לא קשור ישירות ל-NBA, הוא קשור לקולגה שלנו שהודיע היום שהוא תולה את הנעליים, סורד אוף ספיקס, אוריאל דסקל, ואני חושב, אני כתבתי גם בטוויטר על זה שמבחינתי הוא, לא תמיד הסכמתי עם מה שהוא כתב, אבל אני מאוד הערכתי כל הדרך את הצורה שלו, לראות את זה שבעצם ספורט היא ראי של החברה, ושאי אפשר להתייחס לספורט בלי להתייחס לקונטקסט היותר רחב, אני חושב שזה משהו שהוא חשוב מאוד, ושיש הרבה מאוד אנשים, בעיקר אנשים שמפרשנים נניח תוך כדי משחק, פחות כותבים מבחוץ, קצת לא מתייחסים אליו מספיק. זאת אומרת, יש לנו את הספורט, יש לנו את החברה, אבל זה לא דבר שהוא מנותק אחד מהשני.
כן, אני חושב שהיה גם מאוד השפעה בדרך שבה באמת דתי הראשון שכתב בהיקף כזה גדול וכזה הצליח בפייסבוק, בכתיבה על ספורט, שזה השפיע על מלא אנשים. וגם אני, אתה יודע, בתור אחד שהתחיל מה... נקרא איזה אנדרגראונד, שהתקשורת ספורט והגיע למקום הכי מסחרי שיש, הוא השפעה מאוד גדולה. בדרך שאתה מסתכל על הדברים, הוא הראה שיש קהל לתוך הספורט מעמיק יותר, ולא רק עסקנות ופופוליזם וזה, שלא חסר גם היום.
כן, שבורגן אומר, זה מה שהוא הציג בתור הדבר שהיה מבחינתו השבירה, העובדה, האנשים מסביב לספורט עצמו, והוא הרגיש שהוא אמר שהוא רוצה לנסות ולהשפיע על מה שקורה מבחוץ. אני מקווה מאוד שאנחנו נראה אותו עוד בכתיבה במקומות אחרים, לכל הפחות כחובב ספורט. ומעניין אותי מאוד לראות לאן הוא ימשיך מכאן.
בהחלט, הלוואי שיחזור בדרך כזאת או אחרת.
אוקיי, בואו נתחיל לדבר כדורסל. משחק 4, לא היה משחק גדול של דנבר, ועדיין לתחושתי זה היה משחק שמיאמי הרגישה דווקא הכי רחוקה מדנבר. זאת אומרת, אחרי שמשחק 3 היה באמת תצוגת על של מורי ויוקיץ', אני חושב שמשחק 4 היה משחק סביר של שניהם, לא, לא גרוע, לא טוב במיוחד. ועדיין זה הרגיש לי כאילו מיאמי לא באמת אימה עליהם. איך אתה ראית את המשחק?
אני מסכים איתך, אני חושב שזה בערך אותו דבר, כי במשחק 3 זה הרגיש שהם היו קצת בגישה של טוב, יוקיץ' ומריה לא ינצחו אותנו לבד, ואז הם ינצחו אותם לבד. ואז הגיע משחק 4 והם היו בגישה של טוב, נשקיע את כל מה שיש לנו בהגנה עליהם. פשוט זה הפך, את זה באמת שאירון גורדון קיבל זריקות נורא קלות, וברוס בראון קיבל זריקות נורא קלות, ופשוט קבוצה הרבה יותר טובה. בטח ששני שחקני ההתקפה ושני שחקני ההגנה הכי טובים של מיאמי, הם אותם שני אנשים. אז הם ראו כבר שאין להם כוחות באיזשהו שלב, בעיקר באטלר, שהיה מדהים בתחילת המשחק ודרך אחרי. הדבר בכלל לא היה בכיוון, משחק אולי הכי גרוע שלו בגמר. הם פשוט קבוצה הרבה יותר טובה, אתה יודע, אפילו אם עכשיו משקיעים את האנרגיה לעצור את מורי שעשה עבודה מדהימה ולהתחמק מההגנה של באטלר בתחילת המשחק, וגם כל הפליימקינג בדקות שיוקיץ' נח, וגם יוקיץ' עצמו, שבחצי השני, מה שאני זוכר, הוא בעיקר עמד בטופ אופדקים, משך שומר אליו, וזה היה כאילו סוג של 4-4 שפשוט דנבר נצחה, כי הוא לקח את השחקן ההגנה הכי טוב של מיאמי איתו.
כן, אני חושב שבאיזשהו שלב החיסרון של לשחק בגמר זה שבעצם כל ההערכויות המיוחדות, כל השפנים שאפשר לשלוף, אתה כבר כנראה שלפת במהלך הדרך. אני חושב שמיאמי הייתה הקבוצה שעשתה את ההתאמות הכי טוב לאורך כל הפלייאוף, אבל באיזשהו שלב גם ההתאמות שהיא יכולה לעשות נגמרו, ודנבר ידעה בעצם להיות מוכנה להכל, וברגע שיש פערים, כי גם הקבוצות הקודמות, בטח בוסטון, מילווקי בסיבוב הראשון, הן היו קבוצות שעל הנייר הן יותר מוכשרות ממיאמי, אבל מיאמי ידעה לפתור אותן באיזושהי צורה. את דנבר, מיאמי לא ידעו לפתור, לא ידעו איך, לא יודעת עדיין, לפחות היא לא הראתה עדיין, אני לא... כמו שאמרתי, אני לא מספיד את ספולסטרה. דנבר הצליחה לראות את כל ההתאמות שבוסטון עשתה שמיאמי עשתה בסיבובים הקודמים, בעיקר מול בוסטון, בעיקר בסדרה הזאת, שזה כנראה הייתה היריבה הכי טובה שהיא פגשה עד עכשיו, ולהתמודד איתה. השאלה אם אתה חושב שיש עוד משהו שמיאמי יכולה להוציא, או שזה, אתה יודע, בנקודה של האם הם יכולים לתת עוד משחק של 50% לשלוש, 20 שלשות?
א', הם יכולים לתת עוד משחק של 20 שלשות ב-50%, כי אנחנו כל הפלייאוף אמרנו שהאחוזים שלהם לא יחזיקו וזה, ומה שהביא אותם לגמר בסוף זה היה השלשות, כי ג'ימי באמת, אחרי הסיבוב הראשון קצת דאח, ולא היה שם אף שחקן שנתן איזה משהו ממש... יוצא דופן לאורך יותר מסדרה אחת, הם יכולים לקלוע שלשות. הקטע הוא שההגנה של דנבר על השלשות שלהם זה משהו שהם עוד לא פגשו, שהם פשוט לא שולחים עזרה לבאטלר, שזה יותר באמת גורדון שומר אותו, מאמין שגם נחפור עליו בהמשך, ופשוט לא נותנים את החצי מטר הזה לסטרוס, לווינסנט, לרובינסון, לקלעי שלשות שיש למיאמי. לכן מה שהייתי רוצה לראות במשחק הבא, דווקא ניסיון של מיאמי ללכת על הסייז שכן יש לה, שזה קיילב מרטין ב-3, באטלר ב-2 ולאורי או וינסנט בפוינט גארד. ואיזשהו ניסיון כן להיות פיזיים, כי היכולת של הבקורד של מיאמי, של וינסנט וסטרוס, בשני משחקי בית של מיאמי בגמר, הייתה על הפנים. באמת, למרות שזה מקום שמיני וזה שהם הגיעו זה הישג וזה, מצב שבו הפוינט גארד והשוטינג גארד הפותחים שלך נראים ככה בבית משחק גמר, משהו שכאוהד מיאמי קשה לסלוח עליו. ויש סייץ, באמת מרטין יכול להיות 3 בכיף ליד לאב ובאם. איוד אייסמית היה אדיר במשחק הראשון, נעלם אחרי הדקות הרעות של כל הספסל של מיאמי במשחק השני, וגם צריך לשחק בעיניים. פשוט יותר דקות להם, ושחקנים שלא פוגעים מהשלוש ולא פלוס בהגנה, להעלים מהרוטציה. לא חושב שזה יספיק, זה כן התאמה שצריכה לקרות, ואיני כבר לפני משחק או שניים הייתה צריכה לקרות, וזה משהו שמיאמי עוד כן יכולה לנסות לשלוף מהכובע, באיזושהי רמה.
אתה דיברת קודם על מייקל פורטר ג'וניור ועל הגודל שלו. נדמה לי שאם אני זוכר נכון, מרטין לא עובר את השני מטר או משהו כזה?
מטר 96.
אז גם כשאתה שם אותו ב3, אין לך באמת יתרון סייז לעומת דנבר.
כן, אבל הוא הרבה יותר חזק מפינסנט אוסטרוס, בהנחה שאתה יודע, באטלר שומר על הרכז של דנבר.
לא, אני מדבר על המאצ'ים, על המאצ'ים דווקא התקפיים, בהתקפה של מיאמי. אני לא חושב שיש שם איזה, בהנחה שגורדון שומר על, על בטלר, יש לך את פורטר ג'וניור עליו, ואז קולדוול פופ יכול להתמודד לא רק, כנראה, גם מבחינת סייז, עם מרטין.
נכון, ומרטין באמת של הגמר זה לא שחקן שעכשיו ינצח למשחק, למרות שהוא משהו עשה מול בוסטון באמת היה מדהים ולא סביר סטטיסטית כאחד, אבל זה כן שדרוג על מה שסטרוס נתן. זה היה מעט שלשות, פשוט לא נכנסו ואיזשהו חור שחור בהתקפה. אתה יודע, אם פתאום מרטין עושה טיפה יותר תנועה, טיפה יותר חסימות, שחרר את באטלר למאצ'אפים יותר נוחים לו, אז זה כבר משנה את כל ההתקפה. זה לא, אני לא חושב שזה יספיק, כי באמת קבוצת כדורסל הרבה יותר טובה, וגם יוקיץ' ומורי כבר הראו שהם יודעים לסגור סדרות שהם רוצים, כמו משחק 4 מול הלייקרס או משחק 6 מול פיניקס בפיניקס, שהם היו הרבה יותר טובים. אבל זה נראה לי הסיכוי הכי טוב של מיאמי איכשהו כן להאריך את הסדרה, ללכת על הסייז שעוד יש לה, שהוא לא קודי זלר, כי הוא קודי זלר.
אני אמרתי את זה לפני הגמר חצי בצחוק, אבל זה שחקן שלא כל כך היה ברוטציה כל העונה אצל מיאמי, ולפי מה שיוקיץ' עושה, אני לא בטוח שלא היה שווה לנסות בשלב יותר מוקדם של הסדרה לנסות להכניס אותו, שזה יוסטרבן. שהוא היחיד שלדעתי היה מסוגל, אתה יודע, מאחורי בם, להתמודד עם הסייז של יוקיץ'. אני לא, אתה יודע, אני פחות מעורה ב-day to day של מיאמי, אז אני לא יודע להגיד למה מחקו אותו מהרוטציה, ואולי ספולסטר ראה משהו ש...
שנה שעברה הוא שיחק הרבה, חושב שהוא פתח איזה...
כן, הוא היה, החליף לא מעט את בהם גם.
השנה הוא היה פצוע רוב העונה, הוא חזר, הוא כן קשיר כרגע, אני גם חושב שהוא יכול לשחק יותר, בטח עם ה... אתה יודע, עדיין יש לי את הסטרייץ' במשחק או 2 או 3 של יוקיט פשוט דוחף את קודי זלר ונכנס לסל, איזה 4-5 פוזיישנים ברצף, שהיה נוראי.
כן. הוא שיחק אגב, הוא עלה יחד עם יוביץ' בסוף משחק 3.
כן.
עלה לחצי דקה האחרונה שם.
כן,
בדיוק. טוב, בואו נדבר רגע על אירון גורדון.
כן, מדהים.
אני חושב, היה מישהו, לא זוכר, אני לא זוכר מי עשה אתמול את ההשוואה הזאת בטוויטר לדעתי, בין אירון גורדון לאנדרי איגודלה. שאמר שהוא היה כוכב בקבוצה לא גדולה, נבחר אפילו, היה קרוב, היה כזה סף אולסטאר בחלק מהזמן. איגודלה לדעתי כן נכנס לאולסטאר בפילדלפיה, גורדון לא עשה את זה.
איגודלה גם היה שחקן הרבה יותר טוב, שמע, הוא בלי קבוצה למשחק 7 סיבוב שני. גורדון לא חושב שעשה פלייאוף פעם אחת.
הוא עשה פלייאוף בפעם אחת, פעם, באורלנדו, ב-2019. הסיבה היחידה שאני זוכר את זה זה כי השיא נקודות שלו היה 25 נקודות והוא נקבע עוד אז, שבר אותו במשחק 4. ואז בעצם הוא מוצא את עצמו בתור האופציה שלישית רביעית של קבוצה אולי אלופה, או לפחות עם ריצת פלייאוף מאוד מרשימה, ועושה את זה דווקא משבתו כרול פלייר.
כן, לי זה הזכיר יותר את שון מריון של 2011, שהוא באמת עבר שם סדרת המאצ'אפים אולי הכי קשה ששחקן יכול לעבור, שהוא שמר את ברנדון רוי, קובי, קיידי ולברון ולהביא אליפות. כשפה גורדון באמת עבר את קיידי, ברון ועכשיו את באטלר. גם השחקנים שהוא שמר עליהם הכי הרבה לפי הטראקינג של NBA בפלייאוף זה קיידי, לברון, באטלר וטאונס, ש... מתחתם גובר, ועד שבע זה דייביס ובוקר. מבחינת קושי של מאצ'אפים ששחקן הגנה בודד מקבל בפלייאוף, אחת הריצות הכי מרשימות של שחקן, והוא מסדר עם כולם. גם שחקנים מאוד מאוד שונים.
וצריך לזכור שבניגוד לאיגודלה, שעוד נבחר על הטיקט של שחקן הגנתי בפילדלפיה, גורדון תמיד התייחסו לו בתור שחקן כזה של קלוריות ריקות, של אמפטי סטאטס, והשינוי ש... מייקל מלון עושה איתו בדנבר, עשה איתו בדנבר, הפך אותו למעשה לסטופר עיקרי בחמישייה. השנה יש להם גם את פופ, אז הוא גם כן על אותו הקו. מבחינת נקודות זאת הייתה אחת השנים הטובות שלו, הוא היה לדעתי על 16 וחצי או משהו כזה, אני מנסה לעבור את השידור היום בלי לפתוח את העמוד בסקטבול רפרנס, אבל בוודאות העונה הכי יעילה שלו מבחינת ייצור נקודות. זאת אומרת, הוא ייצר הכל על ידי זה שהוא חי מאחרים, על ידי זה שהוא חי מחיתוכים, על ידי זה שהוא חי מזריקות פנויות בגלל שההגנה התרכזה במורי וביוקיץ'.
אני מסכים, כן, אני חושב שהוא היה קצת הראנינג בק של דנבר, בטח במשחק 4, שאתה יודע, הכדור לא אצלו, זה אצל אחד מהשני מובילי כדור, וההצלחה של הקבוצה שלהם באמת זה שיש להם עוד שלושה שחקנים בחמישייה שיודעים לחיות על התנועה הזאת, על לחתוך פנימה, על החסימה הנכונה ומשם להשיג נקודות להם ולאחרים, וזה מה שהוא עושה, באמת שחקן משלים ברמה הכי טובה שיש, כל אלופה יש אחד. בינינו גם שונה נגיד מוויגינס של שנה שעברה, כי הוא באמת לא חושב שראיתי מהלך אחד של דנבר בגמר או בגמר המערב שאמרו לגורדון, שמע, אנחנו עכשיו נתאים לך מהלך, אתה זורק. פשוט סוג של נקלע לסיטואציה. בצד השני אגב זה הפוך, זה, הוא לוקח באחד על אחד הכוכב של היריבה, ואני חושב שכל ההצלחה נגיד שלהם מול מיאמי זה שהוא יכול לשמור את באטלר בלי עזרה מאף אחד. משהו שבבוסטון אף אחד לא הצליח, במילווקי, תחשב הפציעה של יאניס גם, אף אחד לא הצליח, וזה משנה הכל. ברגע שהוא, שוב, סוג של 4 על 4 מהכיוון ההפוך, שגורדון לוקח את באטלר, אז כל שער התקפה נתקעת. שם זה מתחיל. וזה יפה, כי בהתקפה זה ההפך המוחלט, שם הוא התוספת לכל מה שקורה, ולא מתחיל את כל מה שקורה.
אני ראיתי אתמול את הלייב ריאקשן של רדיק, לגבי המשחק 4, ואחד מהשאלות שעלו שם מהגולשים זה היה מה קרה לבטלר ולמה אנחנו לא רואים את ההתפוצצות שראינו בסיבוב הראשון, והתשובה שלו הייתה מאוד פשוטה, התשובה שלו הייתה כי זה לא השחקן.
כן.
זאת אומרת, ההופעות האלה של ה-56 נקודות מול מילווקי, ה-40 נקודות, הם לא הסטנדרט של ג'ימי, זה לא השחקן שהוא. ובצורה הכי אובייקטיבית, אנחנו לא רואים ממנו סדרה רעה. אנחנו פשוט רואים ממנו סדרה שבה הוא קולע פחות בעצמו, לעומת מה שראינו בסיבוב הראשון.
כן, אני גם חושב שהוא לא 100% בריא, שכאילו הפציעה בקרסול.
הקרסול עדיין מציק, בוודאי.
עדיין מציק, זה לא תירוץ בעיניי מול המגרש שהוא בריא לגמרי, זה פול גם הרנט הקבוע שלי על ג'ואל אמביד, שפחות רלוונטי כרגע, אבל אם אתה על המגרש, אתה משחק. אני חושב שבסדרה הזאת הוא צריך להתאמץ הרבה יותר בהגנה, כי הוא גם באמת אחרי פלייאוף מאוד ארוך, אחרי סדרת 7 משחקים מול הסלטיקס, וגם היה את הפליין, הם שיחקו יותר משחקים מדנבר ויותר דקות, ומשחק יותר פיזי. הוא גם צריך לשמור על הגארד הכי מסוכן של היריבה. הוא יודע, אי אפשר כבר להחביא אותו על איזה פופו, מה שנותן לו להתרכז בהתקפה. הוא חייב להיות 100% two-way.
כן.
וזו דרישה מאוד גבוהה מכל שחקן. ופה כנראה זה מה שהוא יכול לתת. לא אם זה ערבים כמו משחק 4 של 25-7-7, שזה לא רע, זה לא מדהים.
אני אשאל אותך שאלה שהיא על גבול הפרובוקציה.
צריך כאלה.
האם יכול להיות שעצם העובדה שבטלר מפספס באופן עקבי לא מעט משחקים בעונה הרגילה, עולה לו בזה שהוא לא מסוגל לריצת פלייאוף ארוכה ואינטנסיבית כזאת?
שאלה טובה, שאלה שבאמת עולה הרבה בכל מה שקשור ללואוד מנג'מנט. אני לא לגמרי, אני חושב שלא, כי הוא בריצת פלייאוף ארוכה ואינטנסיבית, שמה הוא 21 משחקים, 40 דקות למשחק השנה בפלייאוף, שבעונה הסדירה הוא שיחק גם 6 דקות פחות בערב, הוא באמת משחקים 6-7 של מיאמי בגמר המזרח הוא היה מעולה. גם אם בגמר זה קצת פחות, אני לא חושב שהלואוד מנג'מנט זה הבעיה. אני חושב שהבעיה זה שהוא בין 33 דעתי, משהו כזה, ושאין למיאמי אף יוצר חוץ ממנו, בטח כשאירו פצוע, ושזו קבוצה שבאמת מגיעה מעל ומעבר הציפיות שלה. כאילו, היו 21 משחקים בפלייאוף, עוד 2 משחקים בפליין, וזה יוצא 23 משחקים בפחות מחודשיים, עם טיסות סופר אינטנסיביים, שהוא צריך לתת 40 דקות בערב. הוא נותן גמר בסדר, לא מדהים, הלוואי שאם היה עוד יוצר בריא והיה יורד קצת והעומס עליו היה יורד והוא היה צריך להשקיע פחות, אבל הוא כן יכול לעשות ריצת פלייאוף ארוכה, זה לא שהוא נשבר באמת כמו אמביד שפשוט לא מגיע לאזור גמר המזרח בריא כל שנה.
לא, אני לא מדבר על בריא, אני מדבר דווקא מבחינת ה... היכולת להתמודד עם סטרש כל כך צפוף של משחקים ברמת הכושר משחק ביכולת עקבית.
אני חושב שאין כמעט שחקנים שיכולים לתת לך 40 דקות למשחק, 21 משחקים, ולשמור על יכולת עקבית ב-NBA. אני כן מאמין מאוד גדול ב-load management, אני גם חושב נגיד שאם הקליפרס היו מצליחים להישאר מקום 4-5 במערב ולא לשחוק את קוואי לפני הפלייאוף, יכול להיות שעכשיו כל הגמר היה קבוצה אחרת לגמרי. הלואוד מנג'מנט לא בהכרח הבעיה, הלואוד מנג'מנט בפלייאוף אולי כן, כי מיאמי בקושי שיחקה בלעדיו, וגם שהיא שיחקה בלי באטלר זה נראה רע מאוד, כאילו לא היו יכולים לתת לו לנוח.
כן, אבל זה נובע גם, זה נובע גם בגלל הפציעה של הירו, של אולי אפילו של אולדיפו, אולי אנחנו רואים חלק יותר משמעותי ממנו בפלייאוף הזה.
בהחלט, וזו נקודה שבאמת צריך לזכור בקשר למיאמי, שהיא כל הריצה הזאת בלי שניים מהשש-שבע שחקנים הכי טובים שלה, הופך אותה לעוד יותר מדהימה. ולכן באטלר נתן הכל, אתה יודע, אם עכשיו הוא היה משחק מעונה סדירה 70 משחקים ו-35 דקות למשחק, הוא היה יכול להיפצע כאילו סיבוב ראשון שני, ולא היינו פה בכלל. ואני חושב שהבעיה זה לא זה שהוא שיחק פחות, זה שעכשיו הוא משחק יותר מדי, וזה גם, זה לא אשמת לא המאמן, לא אשמתו, פשוט זה המצב.
אוקיי, בוא, אני רוצה שנעבור לשאלות גולשים, כי יש שם כמה דברים שנראה לי שאנחנו... נתפתח משם להרחבות עליהם. יש לפני זמן שאתה רוצה לעלות?
לא, בוא נשמע מה יש הגולשים להציע.
אוקיי, אני רוצה אבל לתת לך לפני זה שאלה שדווקא תנצל את היכולת שלך בתור עיתונאי מוזיקה.
כן.
איזה שיר היית בוחר ללוות את הסיכום הנה של דנבר בהנחה שהיא באמת לוקחת את האליפות הזאת?
וואו, אני מלסתם חושב שהשיר הקלאסי לכל אלופה זה All of the Lights, אבל זו בחירה מאוד גנרית.
אוקיי. All of the Lights היה מתאים לזה, היה מתאים לסקרמנטו.
כן, גם כל אלופה זה שיר ב-2K14. כל קרתי את
קניה. אוקיי.
האמת, מה שהייתי הולך עליו, זו בחירה לא הכי מופנת, זה מרפקים של טונה. היא כאילו, התזמינית שהייתה לי בראש של דנבר, הרבה שנים זה שקבוצה מדהימה ויוקיץ' באמת שחקן אדיר וזה, אבל שיש שם איזושהי רכות, שאין להם את האופי הזה של האלופה, את הגריט שצריך שנצח משחקים. ופה הם הראו שיש להם אותו. אתה יודע שלברון ג'יימס קולע לך 38 נקודות במחצית, ואתה לא מזיז לך אפילו, שסוגרים מולך, יורדים מולך לפיגור 5 בבית שהכוכב שלך בחוץ ואתה רק מתפוצץ אחרי, איזשהו אופי שלא היה שם בשנים הקודמות, גם כי השחקנים עצמם אגב פשוט לא היו שם עם כל הפציעות של מורי ושל פורטר ג'וניור. אבל זה נראה לי השינוי, וגם האליפות הזאת לא פחות מההתקפה, ואני מניח שגם השאלות של הגולשים יהיו יותר על יוקיץ', לא פחות מההתקפה, זו הייתה הגנה מדהימה של דנבר, וזה משהו שפשוט לא היה שם לפני כמה שנים. אז כמו השיר הבאמת מדהים של טונה, זה איזשהו ניתוח להשתלת מרפקים ושאיפה שבסוף לא יתהפכו עליהם.
אני אלך עם שיר אחר של טונה, ו...
איזה אחד?
שוב, בחירת הדיפולט שהיא לכל דבר. הכל זה בצוות. אני חושב שההישג הכי גדול, ויהיו פה שאלות לגבי מה אפשר לקחת מהאליפות הזאת, אז לדעתי, הדבר הכי גדול, שזה שיפט, אתה כתבת לפני שנה בספר סיכום עונה, על ירידת הסופר טימס, על סוף עידן הסופר טימס.
כן.
אז אני חושב שזה בעצם השלב הבא של יש לך את השחקני קור שלך, במקרה הזה יוקיץ' ומורי, אבל זה נכון אגב גם לגבי ג'ימי ובאם, זה נכון לגבי אפילו טייטום ובראון, ומה שחשוב, מה שבאמת יביא אותך לשלב הבא, זה איך אתה בונה את הצוות מסביבם, השחקנים המשלימים, האירון גורדונים, הגייב וינסנטים, האל הורפורדים או רוברט וויליאמס, וזה... אם אני הולך למקום אחר, זאת הסיבה שלא ראינו את פיניקס בגמר, ושלא ראינו את פילדלפיה בגמר, כי הם לא ידעו לעשות את הבנייה הזאת לפי מה שהכוכבים שלהם צריכים.
כן, לגמרי, גם הגישה הזאת של ה-We ride together, we die together, זה בדיוק מה שהיה חסר לכל הסופר טימס של ה-3-4 שנים האחרונות.
אז בואו נתחיל עם שאלות הגולשים. לפופוביץ' וכן הלאה נגיע אחרי זה. אוקיי, בוא נתחיל מברק מונק.
כן.
אחרי שרואים כמה התקפה של מיאמי חלשה, אוקיי, מה ההישג שלה אומר על שאר הקונטנדריות במזרח? יכול להיות שהן מוערכות יתר על המידה.
כן, כן, אני בתחילת הפלייאוף הייתי בטוח שהאלופה תצא מהמזרח, שזה תהיה כאילו מילווקי או בוסטון ואז דנבר. אגב, גם באמת, מיאמי פשוט באמת התעייפה, כי זו קבוצה עם רוטציה מאוד קצרה ושחקנים מאוד מוגבלים, שנכנסו לסטרץ' קליעה חריג מכל בחינה סטטיסטית לגמרי לאורך כל הפלייאוף, זה דברים שמסתבר יכולים לקרות. אבל כן, מיאמי הייתה על הנייר פחות טובה בשתיים מהשלוש סדרות שלה, שגם השלישית לא בטוח שהניקס היו בהכרח פחות טובים מיאמי על הנייר, בכל זאת עלו. זה בעיקר מראה על קטע של אימון, אתה יודע, לא מקרי שמילווקי החליפה מאמן ובוסטון מינתה עכשיו שני עוזרים מאוד חזקים.
אני מסכים לגבי הסוף של הדברים. אני חושב שלמיאמי, קודם כל, אני חושב שהסדרה מול מילווקי הייתה גם איזשהו חריג, כי בגלל שיאניס היה פצוע ולא כן. היה קשיר בחלק גדול מזה. למרות שהם, גם כשיאניס שיחק, אז מיאמי היו יותר טובים. אני חושב שהעניין המרכזי הוא שבגלל שמיאמי, כמו שאמרת, הגיע לגמר בעיקר בזכות השלשות שלה, שווה בזכות הקלעים שלה. קלעים נבנים הרבה מאוד על ביטחון, ואני חושב שאחד מהדברים שספולסטרה וכל הצוות שם מאוד טובים בלעשות זה להקנות ביטחון לשחקנים. ביטחון בזה שהם יכולים לצאת מסיטואציות שקבוצות אחרות לא יכולות לצאת מהן. וברגע שהביטחון הזה אולי קצת נשבר, אז הם גם קולעים פחות טוב, ואנחנו רואים את הצוגה של הגמר הזה. בהערת אגב, אני חושב שמיאמי קצת התאהבו יותר מדי בספוט של האנדרדוגים, של אנחנו יכולים עם האנדרפטד, עם האנדרפטד בתור דוגמה, כמשל, להגיע לגמר, והם קצת מוותרים הרבה פעמים על לבנות משהו אחר במהלך האוף סיזן.
אני מסכים, כן, כתבתי על זה גם ממש רגע לפני, אחרי שהצלנו לאטלנטה בפליין, פוסט מאוד ארוך ב-NPA All Around, על זה שהקולצ'ר קצת התאהב בעצמו וזה שאיפה לבינוניות בסוף, ואז הם עשו גמר, אתה יודע, אני לא רוצה לקבור אותם שוב, אבל כן, אני חושב שזה קבוצה שיכולה להביא אותך עד לנקודה מסוימת, מיאמי הצליחה לעבור אותה, אבל בסוף אימון טוב, כוכב עם אופי וזה זה מגניב, כישרון מביא עליפויות. כל הכבוד לארגונים זה, אתה חייב טלנט, דנבר קבוצה הרבה יותר מוכשרת. דעתי בסדרה הזאת, מתוך ה9 שחקנים הכי טובים, סדש מוכשרים, כנראה יש את כל השביעה של דנבר ואת ג'ימי ובם.
אני לא בהכרח לגבי התשיעה העשירייה, אבל אני מסכים עם זה. ודנבר, בניגוד לקבוצות שהיו לא פחות מוכשרות, שהיו יותר מוכשרות נניח, באופן מובהק ממיאמי, שזה כנראה בוסטון, היא מאומנת גם הרבה יותר טוב, והיא לא נופלת בהרבה ממיאמי בבחינה הזאת. כן. זאת אומרת, היכולת שלה לבוא עם התאמות, והיכולת של המאמן ושל השחקנים ליצור את הביטחון בתוך עצמם, הוא לא נופל בהרבה מהיכולת של מיאמי, או לפחות יותר ממה שהפער בביטחון. הקבוצה, טוב, בוא, ההסכם החדש ניקח אחרי זה. אוקיי, איזה לקחים יכולות להפיק שאר קבוצות הליגה מהאליפות של דנבר?
א', הדבר הכי טוב בעיניי בזה שהקבוצות האלה הגיעו לגמר, זה שהמושן אופנס חזרה בגדול, שתי קבוצות שמניעות כדור בצורה מאוד יפה, כאילו גם מיאמי, כל הספר תרגילים, וגם דנבר עם יוקיץ' שזה סטיב נש בגובה 2.16 פחות או יותר. וגם הבנייה, אתה יודע, בסבלנות ודברים כאלה, כי מייק מלון לא היה מאמן מרשים יותר מדי ב3-4 שנים הראשונות, הוא קיבל את הלבריץ' מדנבר, שזה גם אגב, זה שם שוק קטן, מאוד השפיע פה, לא חושב שדי עם הלחץ של LA או ניו יורק, הוא היה מצליח להישאר שם כזה הרבה שנים בבנייה כזאת הדרגתית, בלי הארג'נסי של בוא נזרוק את מורי ופורטר ונביא עוד סופרסטאר. זה פשוט זה, סבלנות משתלמת וזה בנייה בהדרגה, ולדעת להמר לשחקנים, כאילו אירון גורדון, כמו שאמרת מקודם, לא היה כזה באורלנדו, קווין לאב לא היה קרוב לזה בשום שלב בקריירה וכל האנדרפטד, זה להעריך את המקום של סיטואציה בתוך קבוצה, ולא רק את שחקן עצמו כמו שהוא נראה כרגע. קצת מניבול בקטע הזה.
אני מסכים, וגם מה שדיברנו עליו קודם, של יכול מאוד להיות שהשחקן השלישי והרביעי שאתה מביא, יהיו לא פחות חשובים משני השחקנים. זאת אומרת, התפיסה הזאת של אני מביא שני שחקנים גדולים, ואני מתמקד רק בכוכבים, במקס פליירס, צריכה לעבור. בטח כשאנחנו, אגב, בטח, אמרתי שנגיע לזה אחרי זה, בטח כשמסתכלים על ההסכם עבודה החדש. ומעבר למושן אופנס, אני חושב שבאופן כללי, אני חושב שאנחנו צריכים להעריך בפלי אוף הזה, חוכמת משחק באופן כללי. זאת אומרת, לאו דווקא השחקן שיוצר לעצמו הכי טוב, אלא השחקן שיודע להתמודד הכי טוב עם אזוריות, ועם טרפים, ועם כל מה שתזרוק עליו, והקבוצה שתדע להתמודד עם הדברים האלה הכי טוב, היא הקבוצה שתצליח להמשך. זה משהו שהיינו יכולים לקחת גם מגולדן סטייט, בטח שהיינו יכולים לקחת זה גם מלברון, ושתי הפיינליסטיות לדעתי מדגימות את זה.
כן, בטח השנה שאני חושב שהיא השנה עם הקשר הכי חלש בין העונה הסדירה לפלייאוף ever. שדע, מקום 8 בגמר, קבוצה שזרקה חודשיים מהעונה הסדירה, הולכת לקחת אליפות, ו-MVP שחייה לזריקות עונשין, אף סיבוב שלי.
אוקיי, טל קינן, יש המון דימורי בנוגע למעמד ההיסטורי של יוקיץ' ומורי, מה הדעה שלכם בנושא? האם האליפות הזאת, אם וכאשר, ממצבת אותם בטופ 5 צמדים אי פעם בפלי אוף?
לא, כאילו דיברתי על זה גם עם טל בטוויטר השבוע, כל הכבוד להם, צמד מדהים, אני מאוד אוהב את זה שזה פיק אנד רול שהולך אידר ויש, כאילו גם יכול להיות עכשיו שמרי יחסום ליוקיץ' וזה יעבוד, אבל אליפות אחת לא מספיקה ביניי. אני חושב שסטף וקיידי עשו יותר, ברון ווייד עשו יותר. האליפות הבודדת של הברון וקיירי, אגב, יותר הרשימה אותי מזאת, זה כבר שלושה צמדים. תוסיף את קובי וגסון נניח בספלאש ברדרס, וזה כבר חמישה צמדים שאני ראיתי בלייב. ואני בן 23, אז אם אתה הולך אחורה לג'ורדן ופיפל, או מג'יק וקרים, או ברט ומקייל, וואטאבר, זה הרבה מעל טופ 5 צמדים. זה אליפות אחת. בטח שלא הייתה מול אף קבוצה ממש תולה היסטורית, לא שם אותך בטופ 5.
אני מסכים, אני אגב לא הייתי הולך על סטף וקיידי, הייתי הולך על סטף ודריימון מבחינת הזה, כי לדעתי מה שחשוב זה ההמשכיות.
נכון.
וזה מה שימצב אותם. יש להם, אני מוסיף לריצה הזאת גם את הריצה של הבועה, אז יש להם שתי ריצות פלייאוף טובות. בוא נגיע ל-4-5 לפני שנדבר על המיקום ההיסטורי שלהם בטופ 5.
כן.
מה התקרה של הנאגץ בת? זה קשור. האם הם יכולים להיות שושלת, או שהם ניצלו מערב יחסית חלש, ואת העובדה שהגדולות של המזרח חטפו ממיאמי?
הם יכולים להיות שושלת, זה בול מה שנגעתי בו גם בתחילת הפרק, שאני חושב שהתקרה של פורטר ג'וניור מאוד תשפיע פה, כי בתור מספר 3, עכשיו, יכול להיות שחקן של 20 נקודות למשחק, ובעיניי הוא יכול להיות, וגם לא היה כזה רחוק משם, בעונה הסדירה אם אני לא טועה, זה Game Changer, ומורי באמת אדיר, וגם שלושתם צעירים, כאילו פורטר 24, מורי 26, יוקיץ' 28. זה קבוצה שיכולה לקחת עוד 2-3 אליפויות, אבל זה קשה, יש סיבה שהאחרונה שעשתה ריפית הייתה קבוצה שהיו לה 2-3 שחקנים הכי טובים ביקום בשעתו.
כן, למרות שדווקא את זה אני כן מכניס לזה שאנחנו נמצאים באיזושהי תקופת מעבר. בוא אני אקשה עליך, אם מייקל פורטר ג'וניור עוזב, אתה מביא איזשהו DN3 ברמה גבוהה?
ג'רמי גרנט כזה, נניח, לצורך
ה... אוקיי, אירון גורדון יכול להיות שחקן שלישי של שושלת?
יכול להיות שכן, כי באמת השניים הראשונים כל כך טובים. אתה יודע, זה קבוצות, כבר היו קבוצות שלקחו אליפות על one-two punch מדהים והגנה פסיכית לידם. ומתחשב מה שראינו מפורטר בפלייאוף, שהוא לא פלייאוף מדהים והוא הולך לקחת אליפות, אז זה אפשרי. זה אפשרי, בטח בהינתן בריאות, בטח אם מורי ימשיך לעלות עוד 10% מהרמה שלו בפלייאוף, וגם שנה הבאה אני מאמין שהוא יראה יותר טוב, כי תהיה העונה השנייה המלאה שלו מאז הפציעה. עדיף מן הסתם שפורטר יישאר, אבל חוזה עצום, וזה קבוצה שיכולה להיות שושלת. כאילו כרגע הם הפייבוריטים לאליפות גם ב-23-24 בעיניי.
אוקיי, מייקל פורטר ג'ורדן לאן? האם היכולת בגמר משקפת את מה שהוא יכול להיות במאני טיים, האם לטעמכם הנאגטס יכולים, צריכים חיזוק במקומו, והאם זה ריאלי, או שהם צריכים להמשיך לתת לו להתקדם?
אני משאיר אותו, שמה, הוא למד ללכת מחדש בגדול, הוא... בהתחלה זה באמת נראה שהוא נותן הופעה של אריסון ברנס בגמר, אבל מה שהוא עשה במשחק 4, שהוא הגן יותר טוב וניצל את הפיזיות, וזה מראה שהמנטליות שלו קצת שונה. אני חושב שהתקרה שלו אדירה, באמת, שחקן בגובה שלו של 40% מהשלוש בעונה הסדירה, זה משהו שאנחנו לא מקבלים כל יום. הוא יהיה בין 25 בסוף החודש, אז יש לו עוד הרבה לאן להתקדם. אני משאיר אותו, בטח אתה יודע, אחרי שאתה לוקח אליפות, אתה לא מעביר את השחקן הכי טוב שלך. או לא הכי טוב, שחקן משמעותי שלך. הכי טוב זה יוקי.
כן, אחד השחקנים ה...
כן.
אני מסכים, אני חושב שהיכולת ההתקפית שלו היא מאוד מרשימה, ואני חושב שהוא, בניגוד למה שחשבנו עליו בהתחלה, אין לו בעיה כל כך לשחק גם off the ball. אם אנחנו זוכרים, היה לו בזמנו התבטאויות בבועה על זה שהוא צריך לקבל יותר זריקות וכן הלאה. אני חושב שהוא למד את המקום שלו בתוך הקבוצה, וזה משהו שהוא... די חשוב, בטח אם אנחנו מדברים על להביא מחליף ברמה שהיא תהיה שווה מבחינת היכולת שלו לייצר נקודות. אז אני איתך בזה.
כן, היו לו כמה זריקות מזעזעות אגב בסדרה הזאת, חייבים לציין את זה, ואני מאמין שזה יעלה עם הזמן. זה באמת פיינלס ראשון ואני יכול להבין את הלחץ וכל ה...
אני חושב שהוא ניסה להכניס את עצמו לקצב בעיקר. אני מסכים שהוא קפה זריקות, גם דיברתי על זה בשבוע שעבר, הוא קפה זריקות בשני המשחקים הראשונים. אני חושב שהוא כן פשוט ניסה להיכנס לאיזשהו קצב ולהרגיש את הכדור יותר, או איך שלא תקרא לזה. ואני חושב שדרך שבה הוא עושה את המשחק הרבה, שבאמת כמו שדיברנו על לתקוף את הקלוזאטים וכן הלאה, היא דרך שהיא יותר נכונה. וכן, הוא ילמד איך למנן את הזריקות האלה. ספולסטרה יכול לעשות משהו כדי למנוע מדנבר אליפות במשחק 5?
כן, אני חושב, דגענו בזה גם בפרק, אני חושב שהניסיון של הסייז יכול להיות שווה את זה, אבל זה בעיקר תלוי בשלשות שזה לא הוא. כאילו, הלוואי שאיכשהו שלשות ייכנסו ותהיה לנו סדרה, ואתה יודע, אפילו אם לוקחים משחק 5 בחוץ תמיד ביג ומשחק שיש כולם בלחץ וזה, אבל זה מרגיש, וגם המשחק שמיאמי ניצחה בסדרה הזאת, זה הרגיש שזה הרבה יותר תלוי בדנבר, בפרש.
אוקיי, אני איתך בזה גם. האצלן הממוצע שואל בטוויטר, כשספול הצליח להסתדר עם יוקיץ' את מרי, כל השאר נדלקו, כשהסתדר עם השאר הם פרקו את בראון, הם זה יוקיץ' ומרי, יחד עם בראון, האם יכול להיות שיש לו שפן נוסף בכובע? כן, זה די אותו דבר.
אולי הייסמית.
אתה היית הולך היום על גישה של לשמור סטרייט-אפ או להמשיך להביא את הטרפים?
מתחיל מסטרייט-אפ ומגיב למשחק בהתאם. שזה גם משהו שספולסטרה דעתי קצת טועה בו. בפלייאוף הזה, נגיד, היה הקטע שהם פשוט גמרו אותנו ברבע השלישי באחד המשחקים, והוא נשאר 8 דקות עם אותה חמישייה. אז זה נורא תלוי מי עולים. באמת, אם עכשיו מרטין והאייסמית מקבלים דקות גדולות יותר, אז זה אחרת.
אוקיי. אז סיימנו את החלק שעסק בגמר. בואו נעבור קצת לאוף סיזן. דבר ראשון, יש לך מה לספר על המאמן החדש של טורונטו?
כן, היה הרבה שנים בממפיס, עבר כל מיני ארגונים ב-NBA. נחשב בעיקר למומחה פיתוח שחקנים, שזה כיוון שהם כבר אמרו שהם הולכים ללכת עליו.
כן.
הגיע ממש...
רק לתקן, נדמה לי שהוא היה רק... אם אני זוכר נכון, הוא היה רק עונה אחת בממפיס, אבל...
כן.
אבל יכול להיות שאני טועה בזה, אבל הוא כן...
היה גם בכוכב האדום הרבה שנים בפיתוח שחקנים שם. זה כיוון מגניב, אני אוהב את החשיבה מחוץ לקופסה. הייתי רוצה לראות את קריולו, המאמן של ספרד, מגיע ל-NBA, אבל אני מבין שהם רוצים מישהו יותר צעיר ושיבנה את הקבוצה, סטיילה ברד סטיבנס בבוסטון. והשאלה היא באמת, מה זה אומר על הסגל? גם נראה לי השאלה הכי גדולה של האוף סיזן. אתה יודע, כי יש שם הרבה וטרנים, סיאקם, טרנט, אונונבי, ונבליט, שלא יישאר שם.
טרנט וונבליט בדרך החוצה כמעט בוודאות, לפי מה שאני מבין.
כן, חוזרים לגמרים, סיאקם, גיימצ'יינג'ר, קבוצה שעובר עליו, שחקן מעולה. הוא לא יישאר שם דעתי שנה הבאה.
אני ידוע בתור הייטר של סיאקם, אז אני לא אגיב. אני חושב שעושים ממנו יותר ממה שהוא. אני חושב שהוא ג'רמי גרנט קצת יותר טוב. אבל אגב, אם הוא מגיע לקבוצה כמו מיאמי, זה גיים צ'יינג'ר. אם הוא מגיע בתור השחקן השלישי הכי טוב בקבוצה, זה באמת גיים צ'יינג'ר.
זה עניין של הערכה, אני גם מאוד אוהב אותו, גם כבר היה מספר 2 באלופה, לא כזה מזמן והוא השתפר מאז, העונה באמת 24-8-6, מספרים יפים מאוד, גם אם זה באחוזים לא משהו וכמות דקות לא בריאה. עכשיו נגיד, ליד לילארד בפורטלנד, זה לא קונטנדרית, זה קבוצה שהיא כן עולה איזה חצי מדרגה למעלה, אפילו מדרגה למעלה, הופכת לטופ 5-6.
אני חושב שזה קבוצה שביום טוב מגיעה לסיבוב השני. לא רואה קבוצה כזאת סגמר.
כן, זה יכול להיות מספר 3. נגיד אם עכשיו בוסטון מחליטה לדלל חלק מהשחקנים בשביל להביא מספר 3 נורמלי, זה אופציה לא רעה בכלל בעיניי.
כן, עכשיו תראה, אתה מדבר פה עם מישהו שהמספר 2 בקבוצה שלו זה ג'וליוס רנדל, כן? זה לא שאני יכול לדבר על משהו. אוקיי, בוא נלך עוד לשאלות גולשים לגבי האוף סיזן. בוא נתחיל מה-CBA, ברק מונג, שאלה. מי הקבוצה שתספוג את הפגיעה הקשה ביותר בעקבות ההסכם החדש?
גולדן סטייט. כאילו גם משלמים הכי הרבה כסף דעתי, וגם כל הבנייה של הקבוצה, כי יש את החוזה של קליי שהוא חוזה מזעזע, ועכשיו דריימונד שחקן חופשי, והוא גם יחתום כנראה על חוזה מזעזע, כי התרומה שלו נורא בדיחה. וברגע ששניהם מקבלים מלא כסף, כל האופציות מסביב נורא, נורא מוגבלות, בטח כשהם לא פוגעים בבחירות דראפט שלהם בכמה שנים האחרונות. כאילו, יהיו שם כמה ויתורים כואבים, הוויתור על ג'ורדן פול, שזה כנראה פחות כואב, אבל גם ויתור. הם הקבוצה שהכי נפגעת, ולעתי גם הם הסיבה שהחוק הזה קיים. בשנה שעברה הם שילמו מס פסיכי, מאות מיליונים, וזכו באליפות. אז הם והקליפרס, שגם מוציאים הון על
הצלחות. באופן כללי, המס שיגיע מקליפורניה, הולך להיות, הולך לדעתי לעבור את כל שאר הליגה ביחד, פחות או יותר.
זה נתון מגניב באמת, נבדוק אותו, אני מניח, עוד שנתיים שזה ייכנס לתוקף, אבל תחזית שאני יכול גם לעמוד מאחורי.
בטח אם, אתה יודע, איכשהו קיירי מתגלגל ללייקרס או משהו כזה, הולך להיות מעניין שם, עמוס שם. בוא נלך לעצלן הממוצע מהטוויטר. מה הספרס צריכים לעשות בשוק החופשי?
אני חושב שיש להם קבוצה סבבה, באמת. אני, שוב, נצא מההנחה שהם בוחרים את ומבי עוד שבועיים, מה שיקרה. הקבוצה שלהם, היו בה הרבה שחקנים שנראו לא רע בכלל. קלטון ג'ונסון אחלה, טרי ג'ונס, אני אוהב גם, רכז פותח סביר בעיניי. אני כן חושב שהם צריכים כמה וטרנים שאתה יודע, יודעים כבר ממש מנטורינג בחדר הלבשה עצמו לבדיאמה. אני לא חושב שהם צריכים לצפות להיות תחרותיים השנה. שנה שבעיניי המטרה שלה זה יותר לבנות את ומבי, להתרגיל ל-NBA. פשוט שתהיה שם נוכחות של אנשים שיודעים לנצח. כאילו קריס פול בספרס באמת זה יכול להיות מגניב מאוד. זה לא יקרה? גם מניח שיש שאלה עליו.
זה השם שרציתי לשאול אותך.
לחפור עליו? אבל משהו בסגנון הזה, מישהו שכבר עבר דברים וזה, אם איכשהו מיאמי זורקת להם את קייל לאורי, זה טוב לשני הצדדים, בעיקר למיאמי שנפטרת למשכורת ענקית, וגם לספרס כי הוא גם קלצ'ר וווטרן ועבר דברים ויכול להיות הבחור הזה בשביל ומבי. אבל זה בגדול זה פשוט לבנות מחדש תרבות ארגונית של ניצחון אחרי איזה 4-5 שנים לא טובות.
אתה יודע את מי הייתי רוצה להיות שם, זה גם לא יקרה כנראה ברמת ה... כי הוא בטח גם ירצה להישאר איפשהו עכשיו. אבל הייתי שמח לראות שם את קווין לאב. אני חושב שקווין לאב היה יכול לבנות שם חדר הלבשה מעניין. אוקיי. לוקה נראה כאילו משתפר מאוד באימונים מבחינה גופנית. אימוני הכושר הגופני של... מה יותר מצחיק? אימוני הכושר הגופני של לוקה או אימוני הכדורסל של בן סימונס? מה יותר גורם לאשליות בקיץ?
אני, האמת, באיילנד של בן סימונס שנים, אני חושב שהוא יכול להיות שחקן טוב אם מאמינים בו, אבל אני חושב שאסור להאמין לסרטונים בקיץ. זה ערוך, זה זוויות צילום, זה יכולים לשקר לך על כל דבר. הכושר הגופני של לוקה יהיה רלוונטי ביום הראשון של הפרסיזן, שדלס יעלו ונראה איך הוא משחק. הלוואי שהוא קיבל את הקאפה שהוא היה צריך לקבל, כי אני כן חושב שמבחינת כישרון הוא יכול להיות שחקן טופ 5 היסטורי, אבל הוא לא בכושר מספיק טוב, הוא לא זריגות מספיק יעילות, ההגנה לא מספיק טובה. אם הוא קיבל את הקאפה והוא מחליט שהוא מגיע לשנה הבאה בכושר וכשחקן הגנה טוב, דאלאס גם יכולה להיות טופ 4 במערב פשוט כי הוא כזה טוב. אם לא, אז הם יישארו מקום 10-11 וילכו לשום מקום.
תראה, קודם כל אני גם כן במחנה המאמינים של בן סימונס, אבל אני חושב שהסיפור עם לוקה זה לאו דווקא איך הוא מגיע בקיץ. בשנה שעברה הוא היה בכושר מצוין באליפות העולם, או יורובסקט, אני כבר זוכר מה זה היה שהוא שיחק, הוא היה ואז זה דאח, וראינו שחקנים, דיברנו על דריימונד גרין, דריימונד גרין ידוע בתור זה שהוא מגיע לא בכושר למחנה האימונים, ובונה את הכושר שלו במהלך העונה. לברון תמיד מוריד משקל באוף סיזן, ומעלה אותו במהלך העונה, כי זה חלק, כי זה עוזר לו לריקאברי.
קילו ניל, הוריד את 20 קילו תוך כדי שנה, באליפויות של הלייקרס.
אז הוא העלה הרי אחרי, בגלל סבוניס האבא. הוא העלה משקל אחרי שסבוניס האבא הרגיש לו יותר מדי חזק וזה, אז הוא אמר, אני צריך שיהיה לי עוד מסה לחפור. אז הוא עשה את זה, אחרי זה לדעתי הוא הוריד מחדש בפיניקס. אבל לגבי לוקה, העניין הוא שהוא צריך, אם אנחנו נוראים על עוד מנג'מנט, לדעת איך לנהל את הריקאברי שלו במהלך העונה, מהבחינה הזאת באמת, אתה יודע, כדאי שקיירי יביא את לברון לדלאס. אני לא חושב שיש מורה יותר טוב לזה מאשר לברון, לאיך לטפל בגוף שלך ואיך לעשות ריקאברי במהלך העונה. תיאורטית אגב, גם לילארד אמור להיות טוב בזה, אבל
זה גם עניין של צוות רפואי בסוף, נגיד מיאמי מגיעים בכושר מטורף לעונה ומצליחים לשמור עליו עד שכולם נפצעים בסוף הפלייאוף, אבל לוקה היו ממש סטרצ'י מהעונה של פתח את העונה מדהים, היה לו 34 נקודות למשחק, משהו כזה ב-14 משחקים הראשונים, ואז נעצר, וזה באמת היה מאוד לא עקבי. אז אם הוא שומר על זה כל העונה, ומגיע בכושר טוב בתחילת העונה, וגם פיזית, משחק קצת פחות חזק, ברמה של בלי ללכת לקו 12 פעם במשחק באוקטובר, יכול להיות שזה יחזיק יותר. כי פה באמת זה הרגיש שבאזור פברואר הוא פשוט ויתר, ואז דאלאס התרסקה כמו שהיא התרסקה.
מיאמי היא לא דוגמה לדעתי שהיא סוסטיינבל לשום מקום אחר.
כן,
זה מדידות שבועיות של אחוזי שומן וכאלה, ואתה יודע, אתה שומע ג'רמיין אוניל וקוונטין ריצ'רסון בזמנו דיברו על זה שהם היו חושבים בפגרת אולסטאר עם לשתות עוד דרינק בסוף יום, כי הם חושבים כבר על השקילה של אחרי. אז בפגרה, אפילו לא במהלך העונה עצמה. אז אם לוקה מגיע, אם לוקה מוכן להתחייב לתהליך של מיאמי, זה שחקן שהוא באמת ברמה אחרת. סקוט הנדרסון, האם הוא אדוארדס משופר?
שחקן שונה, הוא יותר מוביל כדור דעתי ממה שיצא לי לקרוא עליו, לא ראיתי אותו כזה הרבה. השאלה היא באמת איפה הוא יגיע, כי אתה יודע, גם לשארלוט וגם לפורטלנד יש על הנייר מובילי כדור טובים, ולא נראה לי שהבלייזרס יוותרו על לילארד מיוזמתם. אני רוצה אותו בשארלוט, אני חושב שהוא יכול לשחק ליד למלו בול, הוא גם כנראה הבסט פלייר אבייליבל אחרי ומבי, ויכול להיות שמרצו אותו באמת בתור אדוארדס משופר, פשוט יזרוק הרבה, יזרוק יותר ופחות יהיה עם הכדור, אבל מה שהבנתי זה יותר ג'ה מורנט עם כליה, פחות או יותר, ופחות בעיות אוף דקות.
אני חושב שאנחנו צריכים לחכות ולראות לפני שאנחנו מדברים על שחקנים בקשר של מה שהם יכולים להיות בליגה. אם יש לנו עוד משהו שלא דיברנו, אוקיי, אם אתם חצי נגענו, אומרי אבני, אם אתם פופוביץ' והנהלת הספרס, איזה וטרן אתם מביאים? הוא כותב כאן, אחד, כדאי שיהיה אלוף או לפחות מיסיון פלייאוף מוכח כבט, ושתיים, אסור שיהיה סנטר שיקח לוומבי דקות.
יש להם פה סנטר שיקח לוומבי דקות, כאילו זאק קולינס יעשה את זה, אני גם חושב שוומבי לא צריך לפתוח כסנטר בהתחלה ב-NBA, אני חושב שפיזית זה יכול להיות too much, עדיף לו להתחיל כ-4 ובהמשך לעבור ל-5, אבל כן, הגענו בזה, אפילו אתה יודע, מישהו ברמה של איש סמית או גארי טמפל, ששחקן שהוא לא שחקן כדורסל בהכרח יוצא דופן, אבל מישהו שכולם כל הזמן אומרים שהוא אחלה בחור בחדר הלבשה והוא עוזר לקבוצה לנצח, זה באמת שנה שהיא נטו דבלופמנט.
אז אני אתן לך, אני אתן לך שם שהוא זה, שהוא אפילו סגירת מעגל, ג'ורג' היל.
הלוואי, שחקן שאני מאוד אוהב, וכתבתי עליו פרויקט של הדורבן של ה-50 שחקן אספרס. יכול להיות טוב, כאילו לא שחקן ממש שתורם על הפרקט השנה, אבל מול המנטליות שהם רוצים. בטח אתה יודע, עם כל השחקני עבר שלהם מסתובבים שם, אחד בחדר ההלבשה שהיה חלק מהספרס באותן שנים, זה פלוס מאוד גדול. והלוואי, אחלה התאמה.
אוקיי. טוב, רואי. היה קצר הפעם, אבל יש לך עוד משהו להוסיף ל...
לא, היה תענוג. עכשיו האמת שזה אורך המושלם לפודקאסט, אתה יודע, זה אורך 50-55 דקות, זה בול הנסיעה לעבודה, מהעבודה.
כן, אני חושב שאחר אחד זה יהיה 3/4 שעה, אבל בסדר. איפה אפשר למצוא אותך?
בכל מקום, ערוץ הספורט מן הסתם, רוב העבודה, שזה לא רק NBA, The Sweep, NBA All Around, הופס. גדלתי שם, עדיין מנסה לכתוב שם לפעמים. טוויטר, אינסטגרם, פייסבוק. חפשו אותי, אתם כנראה תמצאו. גם אם אתם לא רוצים.
מעולה.
כן.
טוב, אותי אתם יכולים למצוא באינסיגניפיסטאצ, איפה שאתם יכולים להיית את זה, כנראה שתמצאו אותי. וכמובן, חשוב להזכיר, 3 ימים אחרונים לקוראים את הליגה. אנחנו כרגע על 63%. אם מעניין אתכם לקרוא את ספר סיכום העונה, אתם מוזמנים להצטרף. אם לא, ספרו לחברים שזה כן יכול לעניין אותם. שיהיה אחלה משחק היום, וברכות לאלופה שבכל מקרה תוכתר לדעתי עד פעם הבאה שאנחנו נתראה. תודה רבה רוי.
תודה.
יאללה, ביי.